רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן ותודה שאתם איתנו. מאז הטבח הנורא בשביעי באוקטובר, קהילות יהודיות ברחבי העולם חוות איומים רבים וקשים. סטודנטים יהודים מותקפים בקמפוסי האליט בארצות הברית, והפגנות המוניות של סטודנטים, מרצים וסתם אזרחים מתקיימות נגד ישראל ובעד אויביה, אולי גם בעד החמאס, לדעתי זה כבר ברור, לפחות בחלקם. הרבה מאוד מאיתנו, מאחינו בגולה ובכלל אנשים שתומכים בערכי המערב, תוהים מה קורה כאן. איך אנחנו יכולים להמשיך מכאן למקום אחר, ומה קרה כשהעולם משתנה אל מול עינינו. אז בואו נדבר על זה עם פרופסור דני אורבך. פרופסור אורבך הוא היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולומדי אסיה באוניברסיטה העברית, ומי שמדבר באופן יומיומי על אתגרי המערב והליברליזם בימינו. אז פרופסור אורבך, תודה שאתה איתנו וכיף גדול.
תודה שהזמנת אותי, אריאל.
אז בואו נתחיל קודם כל ממה שיותר ויותר ברור בימינו, ומה שגם דיברתי איתך לפני כן, כשהתכוננו למפגש הזה, הסדר הליברלי-דמוקרטי שמבוסס על איזונים ובלמים, למרות שהוא ללא ספק, לדעתנו, אני חושב, הכי טוב לרווחת האוכלוסייה, דיברנו על זה לאור, אני למשל דיברתי על זה בכל המאה ומשהו פרקים שכבר קלטנו, זה בערך התמה המרכזית, למה צריך ליברליזם באופן כללי, בכל נושא ונושא לפי תחומו, אבל מה שמסתבר הוא, שפחות ופחות, אולי פחות ופחות מתאים למציאות הבינלאומית ופחות תחרותי בגלל עליית פוליטיקת הזהויות שמשתלטת על המערב. אז האם שקיעת הליברליזם היא תהליך בלתי נמנע?
אני אנסה להסביר את זה. אני חושב שהסדר הליברלי נמצא בסכנה. וכדי שתבין, המאזינים יבינו עד כמה, אני רוצה לומר שכשהמשטר הישן בצרפת קורס ב-1789 במהפכה הגדולה, או יותר באזור הגיאוגרפי שאני מתמחה בו, שהמשטר הפאודלי של טוקוגאווה ביפן קורס ב-1868, זה לא קורה כי המשטרים האלה נבנו לא טוב, נכון. או באופן מרושל. גם המשטר הישן בצרפת, גם המשטר הפאודלי ביפן, היו משטרים מאוד משוכללים ויעילים לזמנם, לכן הם גם שרדו מאות שנים, אבל עם התפתחות המציאות, נפער פער הולך וגדל בין הנחות היסוד שלהם לבין המציאות שהתפתחה. ואז בסופו של דבר, שהפער הזה נעשה יותר מדי גדול, מגיעה קריסה. ואני חושב שדבר כזה קורה גם היום.
תיתן לנו איזושהי דוגמה ממשית. אנחנו נמצאים במלחמה עכשיו טכנית. איפה אתה רואה שהעולם, שהליברליזם ככה מתחיל לקרוס לתוך עצמו?
אז זהו, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר כרגע זה השיתוק של הקונגרס האמריקאי מול הסיוע לאוקראינה.
כן.
ופה צריך להסביר את העיקרון, אתה יודע, ללכת מעל החדשות ומעל האירועים, ולהבין מה קורה מאחוריהם. מערכת האיזונים והבלמים הליברלית כפי שהיא נבנתה, והיו לנו אין ספור ויכוחים על זה בזמן הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשפטית, אלו באיזה צד אתה, מבוססת על ההנחה שאף גורם לא יצבור כוח מוחלט, ובסופו של דבר תתקבל החלטה שהיא איזושהי פשרה בין הגורמים השונים. ההחלטה הזאת לא חייבת להיות באמצע, הרי דמוקרטיה היא הכרעת רוב, היא לפעמים תהיה לצד אחד יותר מאשר לצד שני. בפעם הבאה אולי הצד השני יעלה לשלטון וישכנע. אבל תהיה החלטה. זאת בסופו של דבר הנחת היסוד של המערכת. האיזונים והבלמים נועדו לאלץ את הצדדים לקבל החלטה שהיא החלטה של פשרה. מה קורה עכשיו? בגלל עליית פוליטיקת הזהויות, כל צד מדבר לבייס שלו, והוא מעדיף את האימות על קבלת החלטה. זאת אומרת, השאלה היא לא איזו החלטה תתקבל ולמי תהיה קרובה יותר. יש יותר מדי צדדים שאין להם אינטרס לקבל החלטה בכלל, אלא אם אולי 100% יהיה מה שהם רוצים. ואז, מה שעושה מערכת האיזונים והבלמים, היא ממשיכה לעבוד, כמו מנוע שממשיך לעבוד שהאוטו עוצר, אבל מה היא עושה? היא משתקת את המערכת. היא מונעת קבלת החלטה, מכיוון שהנחת היסוד שלה, המסע ומתן שמוביל להחלטה, לא מתקיים.
כן.
והנה, בארצות הברית הקונגרס, בסופו של דבר, אפילו מעבר לנשק לאוקראינה, האדממות האלה, החוזרות ונשנות של הממשל, זה תוצאה שאי אפשר להגיע להחלטה על התקציב.
אפילו שהם מתקרבים לזה כל כך, ברגע האחרון מגיעים לאיזשהו הסכמה שהיא בקושי, זה תמיד הסכנה הזאת קיימת, שמראש היה ידוע שצריך, והסיבה היחידה שלא מגיעים לזה, זה בגלל שכל צד לא מוכן אפילו לדבר עם הצד השני.
מכיוון שלפעמים עצם האימות טוב בדיוק. פוליטית יותר מקבלת נכון, ההחלטה.
נכון.
להרבה מאוד אנשים בארצות הברית או בישראל או בלא מעט מדינות דמוקרטיות אחרות, יותר חשוב לראות שהפוליטיקאים שלהם הולכים מכות פיגורטיבית עם הצד השני, מאשר איזה נכון. משהו שהם בפועל עושים.
נכון.
כאילו, אני שואל, בוחר, מה עשה הפוליטיקאי שאתה בוחר בו למענך? הרבה פעמים התשובה שאני אקבל זה לא ממש יודע, אבל תראה איך הוא הכניס לשמאלנים, תראה איך הוא הכניס לביביסטים, תראה איך הוא הכניס לרפובליקאים, תראה איך הוא הכניס לדמוקרטים.
כן.
והתוצאה היא שיתוק.
רגע, אני יכול שנייה לחדד משהו איתך בדיוק על זה. כשאתה מדבר על פוליטיקת הזהויות, אולי נעשה איזשהו ישור קו. למה הכוונה בפוליטיקת הזהויות? לדעתי, אם אני רוצה להיכנס לזה טיפה, פוליטיקת הזהויות הכוונה מבחינתך שכל זהות, זאת אומרת, כמו שדיברתי עם פרגוסון למשל, שיש איזושהי היררכיה של זהויות, ולזה אתה מכוון, או שבעצם פוליטיקה הזאת זה האטומיזציה של החברה?
זה, האטומיזציה היא ההתחלה. מה שדיברת עם ניל פרגוסון, זה הקומה השנייה. הקומה הראשונה היא שהזהות של אדם יותר חשובה מעמדותיו, או ממה שהוא עושה בפועל. אני ראיתי את זה באופן נורא מזוכח, כשלמדתי בהרווארד,
כן.
ואני הסתובבתי המון בבית הספר למשפטים. היה להם לאונג' כזה מאוד נוח, ואני למדתי שם המון. וכשאתה הלכת שם במסדרון, היה המסדרון עם הפרופסורים של הפקולטה למשפטים בהרווארד לדורותיהם, ביניהם משפטנים מאוד בכירים וחשובים, שמאוד מאוד השפיעו על המשפט האמריקאי. ואני קראתי מאמר של סטודנטית אפרו-אמריקאית, שנכתב באחד העיתונים של האוניברסיטה, והיא אמרה, אני הלכתי במסדרון, ולא ראיתי מספיק פנים שחורות בקרב אותם אנשים שבתמונות, ואני הרגשתי מדוקט. אז עכשיו, גם פעם זה היה חשוב. אנשים אוהבים שאנשים מהקבוצה שלהם עולים לגדולה, וזה בסדר. אבל רבק, את סטודנטית למשפטים, זה התחום שבחרת להתעסק איתו. האנשים האלה הם משפטנים מפורסמים. לא מעניין אותך מה העמדות המשפטיות שלהם? מה היה החותם המשפטי שמשאירו? רק הצבע?
כן.
אז זה העיקר, הזהות של אדם. עכשיו, זה לא כל כך פשוט, כי הרבה פעמים מי שקצת חורג מה... קונצנזוס הפוליטי של הקבוצה מוגדר כבוגד בקבוצה. וזה יכול להתרחש מאוד מהר. הדוגמה הטובה ביותר זה ג'יי-קיי רולינג.
כן.
אז מפה אנחנו מגיעים לקומה השנייה.
כן.
אם פוליטיקת הזהויות התאורה רואה את המאבק בין קבוצות זהות כסוג של מאבק סכום אפס,
בדיוק.
או משהו שקרוב לזה, הנאו-מרקסיזם הפרוגרסיבי, ואפשר לדבר על איך הוא התגלגל, מהמרקסיזם הקלאסי, לאסכולת פרנקפורט כן. והלאה, רואה את העולם בסופו של דבר כמאבק בין מדכא למדוכא.
Mm-hmm.
ובניגוד למרקסיזם הקלאסי, שראה את המאבק הזה בראש ובראשונה
מעמדי. כמאבק
חומרי,
כן.
כלכלי, אנשי אסכולת פרנקפורט יותר התעניינו בעולם הרעיונות. ולכן הדיון מדכא מדוכא עבר לעולם הרעיונות, ומאוחר יותר, בגלל מאבקי הגזע, זכויות האזרח בשנות ה-60, עבר בהדרגה לעולם הגזעי. אני רוצה לומר דרך אגב שהניסיון להשליך את המרקסיזם על קבוצות שהן לא מעמדיות הוא לא חדש. אחת הטענות של המיליטריסטים היפנים בשנות ה-30, של האימפריאליסטים היפנים, הייתה למעשה בדיוק הטענה הזאת, שמקרב אלה מביניהם שהתחילו כמרקסיסטים, או נטו כן. יותר למרקסיזם, שיפן היא הפרולטריון החדש של העולם.
זאת אומרת, כמדינה, כרעיון.
כן.
הרעיון היפני, מי שמאמין בו הוא בעצם...
הפרולטריון, כן. או עמי אסיה, ביותר בהרחבה.
כן.
אז זה לא לגמרי חדש, אבל זה המהלך שעושה השמאל כן. החדש במערב. ולכן, אם יש לנו גם דיכוטומיה של מדכא ומדוכא, ואם המאבק הוא מאבק זהויות שהוא מאבק סכום אפס, הנחה השלישית שנכנסת פה היא שפריבילגיה היא דבר רע.
כן.
פריבילגיה היא אם כל חטאת, ולכן יש מין פירמידה שמי שיש לו הכי פחות פריבילגיות, ככה, עומד בטופ שלה.
שזה הגבר הלבן בערך?
לא, כן, מי שיש לו הכי הרבה פריבילגיות, הוא צריך הכי לחשוד.
כן, כן, כן.
מי שיש לו הכי פחות, צריך הכי לדאוג לו.
נכון.
ופה אני רוצה להוסיף הערה. זה משתלב עם עוד זרם אינטלקטואלי, שלדעתי לא תמיד מבחינים בו.
שמה?
אבל הוא מאוד מאוד חשוב. הכלכלן אורי קאץ, בהקשר תרצר, קרא לזה פעם האכפתיזם. ואני חושב שזה מאוד מאוד משתלב בדיון שלנו. האכפתיזם אומר בגדול שהמטרה שלנו היא להפיץ טוב בעולם, ומה שחשוב זה פחות האפקט של מה שנעשה, ויותר ה-virtue signaling המוסרי של אכפתיות לקבוצות סובלות.
איך אומרים virtue signaling בעברית? איתות סגולה.
איתות סגולה.
כאילו להראות לכולם שאני טוב, תראו אותי, תראו כמה אכפת לי. למרות שהתוצאה יכולה להיות משהו שלילי לחלוטין, אבל תראו כמה אכפת לי.
בדיוק. הדוגמה המובהקת ביותר, לדעתי, זה הוויכוחים על סל התרופות. האכפתניק רוצה להכניס לסל התרופות את התרופה שהוא בדיוק ראה ילדים ממררים בבכי בטלוויזיה שהם חולים במחלה הזאת, לפעמים, מכיוון שהתקציב מוגבל, על חשבון מחלות שחולים בהם יותר אנשים, אבל הן פחות מתוקשרות.
כן.
והאכפתיסט יש לו זיכרון קצר, והוא מאוד מושפע ממה שהוא רואה בטלוויזיה.
נכון.
לא כל האכפתיסטים הם מוקיסטים, לא כולם הם פרוגרסיביים. זו הבחנה מאוד חשובה.
נכון.
זה זרם הרבה יותר רחב ממה שאנחנו
כן, נגדים. יש גם הרבה אנשים שהתנגדו להגידו, אנחנו מתנגדים פוליטיקת הזיות וזה, אבל תראו, זה ילד מסכן, צריך לתת לו את ה... כמו שאמרת עכשיו.
בדיוק, אבל איך זה משפיע על הפרוגרסיבים שאנחנו מדברים כרגע על האוקיסטים? שההגדרה שלהם למי יש לו יותר פריבילגיות ומי יש פחות פריבילגיות, היא הגדרה שמאוד מאוד מושפעת מהתקשורת. לכן, סודנים שגובים ברב לא היו בראש סדר העדיפויות שלהם, אבל פלסטינים שהם מאוד מתוקשרים, כן.
נכון. זה סיבה ממסובב, אגב, פרופסור ברכה. למשל, הרי למה הפלסטינים בעצם מקבלים יותר במה בתקשורת? בגלל שיש להם יותר יחסי ציבור מבחינת אותם מורקיסטים, ואז זה סוג של מעגל כזה, אתה מסכים? זאת אומרת, יש כאן איזשהו...
ואני רוצה להסביר למה. אני נורא רוצה להדגיש בכל השיחה הזאת שאנחנו בסוג של צומת שמשתלבים בו הרבה זרמים רעיוניים שהם התפתחו בנפרד.
כן.
הם כולם משתלבים לתמונה שאנחנו רואים. אז דיברנו על פוליטיקת הזהויות, ואני רוצה להדגיש היא לא רק אוקיסטית, יש גם פוליטיקת זהויות ימנית.
נכון, אני רוצה לשאול אותך בדיוק עליה בהמשך.
אבל בואו ככה נשלים את הטיעון. ואז יש את האכפתיזם ויש את האוקיזם שמדכא מדוכא פריבילגיות, ופה צריך להסביר למה לפלסטינים ספציפית יש מקום כל כך חשוב בתמונה הזאת. וגם זה, כדי לסבך את התמונה שלנו עוד יותר, זה כמה שבילים שנפגשים. תחשוב, מתי הסכסוך הציוני-פלסטיני התחיל ככה בקטן, אבל התחיל לעלות לתודעה, לפחות הערבית והמוסלמית, זה קורה בשנות ה-20.
כן.
אחרי הצהרת בלפור. מה שעוד קורה בשנות ה-20, זה שאת הטורק מבטל את החליפות האסלאמית. בדיוק באותה תקופה, בכל העולם מתחילות תנועות הפן. פן גרמניות, פן סלאביות, פן טורקיות, פן אסיאתיות, וגם פן ערביות ופן אסלאמיות. תנועת פן תמיד מחפשת דבק מאחד. ובדיוק כשנעלמה החליפות, שהיא הדבר האידיאלי להיות הדבק המאחד של הפן אסלאמיות, הופיעה הבעיה הפלסטינית, בסמיכות זמנים, ולמעשה תפסה את המקום שלה. וככה היא תפסה מקום מעבר לכל פרופורציה לחשיבות שלה. ככה אתה יכול להסביר למה מלזים ואינדונזים, שאין להם באמת קשר לסיפור הזה, ויש הרבה מקומות שמדכים מוסלמים, שפחות שמים לב אליהם, למה העניין הזה דווקא כל כך חשוב. ב-1945, עם תחילת המלחמה הקרה ותחילת תהליך הדקולוניזציה, בגלל ההשפעה של הבלוק המוסלמי בגוש המדינות הבלתי תלויות, הבלתי מזדהות, הנושא הפלסטיני הופך לחלק מהותי גם מהזהות של תנועת העולם השלישי. גם כי ישראל נתפסת כמין קולוניה לבנה בערבית, אחת האחרונות שנשארו. הסובייטים, מהשיקולים שלהם, גם כן, מאמצים את העניין הפלסטיני לליבם. זה לא קורה מיד ב-48, זה קורה קצת אחר כך. ואז יש לנו שלוש תנועות, תנועה ערבית-מוסלמית, פן ערבית-פן-מוסלמית, התנועה של העולם השלישי וברית המועצות וכל גרורותיה, שמאמצות את הנושא הפלסטיני כחלק מהזהות שלהם, מכאן זה עובר לשמאל החדש במערב. לכן כל כך מתעניינים בזה, ויש כל כך הרבה צפיפות של דיווח, שבתורו משפיע על האכפתיסטים. זה קורה גם מסיבה אחרת, משתי סיבות אחרות, ארץ ישראל, פלסטין, זה מקום אסטרטגי חשוב, הוא גם תרבותית חשוב בנצרות ובאסלאם, כן. זה עוד סיבה שמתעניינים המקום, וסיבה אחרונה, היא שישראל זה זירת המלחמה היחידה שאני מכיר בעולם, שאתה יכול לסקר במלחמה, ובערב ללכת לפאב האהוב עליך בירושלים או בתל אביב, אפילו באוקראינה, אתה צריך לחצות קילומטרים על קילומטרים של שדות קפואים ומופגזים.
זה כיף לסקר כאן את המלחמה.
בדיוק.
אתה עוד נוסע ואתה הולך.
ושלא לדבר, אז זה עוד קשה ומסוכן יותר.
אבל יוש, זה בכלל.
כן, כמו שאמר פעם חיים לוינסון, העיתונאי חיים לוינסון. אתה רוצה לסקר איזה מאומות בין חיילים לפלסטינים או בין מתנחלים לפלסטינים, אתה עולה על גבעה, לוקח שקית בוטנים ויאללה בלגן. זה נורא, ובערב חוזר לאמריקן קולוני בירושלים. מכל הסיבות האלה, יש צפיפות תקשורתית מאוד מאוד גבוהה. כל זה משפיע גם על המעגלים היותר רחבים של האכפתיסטים, שמעבר למעגל היותר צר והדוק של האווקיסטים ושל פוליטיקת הזהויות.
כן. עכשיו, רק אני רוצה לחדד משהו שהסברנו כאן. יש משהו באקדמיה ספציפית שהיא מאוד מאוד מלבה את העניין הזה של הפוליטיקת הזהויות. זאת אומרת, כשאני גדלתי בניו יורק, אז אני חייתי בברוקלין. יש כל מיני סידי קולג'ס כזה, מקומות שאתה לומד מקצוע, נקרא לזה, אבל זה לא מעמודי התווך של האקדמיה האמריקאית. נוסע חמש דקות, רבע שעה נכנסת לקולומביה, NYU, אתה כבר מגלה שם משהו אחר לגמרי, מבחינת איך שאנשים תופסים את האירועים. אז למשל, אדוארד סעיד, אני זורק אותו כי הוא משהו שמאוד מאוד השפיע לדעתי על איך שתופסים בכלל את הסיפור כאן, והוא פשוט, היום, אני לא חושב שאתה יכול למצוא מחלקה למזרח תיכון בארצות הברית, שהוא לא פחות יותר חוקר הראשון או השני, שהוא משפיע על כל השיח, על הסכסוך הישראלי-ערבי. איך זה קרה שדווקא האליטות המערביות, עם העמדות של לכאורה אמורות להיות ליברליות יותר מהאזרח הממוצע בניו יורק, בוושינגטון, לא משנה, הפכו להיות יותר פוליטיקת זהויות, מאשר האזרחים שאין להם בכלל אולי השכלה אקדמית אפילו.
אני חושב שאחד הלקחים של האקדמיה המערבית במלחמת העולם השנייה, הייתה שניטרליות מוסרית זה דבר פסול. מכיוון שבגרמניה הנאצית, נכון. כידוע, האקדמיה זרמה עם הנאצים, וגם במדינות טוטליטריות אחרות, ולכן נכנס העניין המאוד מאוד חשוב הזה, שאיש אקדמיה הוא גם סוכן של שינוי מוסרי. האקדמיה לא הייתה תמיד נשלטת על ידי השמאל. זה תהליך שמתחיל משנות ה-60. סטודנטים נכון. הם הרבה פעמים ברומטר של תנועות חדשות. הדור הזה מאוחר יותר עולה לעמדת כוח באוניברסיטאות. ובנוסף לזה, מכיוון שהאוניברסיטאות רצו להיות סוכן שינוי, מאוד קסם להם השילוב להרבה אנשי אקדמיה, וכתב את זה פעם אסף סגיב, בין טהרנות מוסרית לחריפות אינטלקטואלית, שיש בה תיאוריות הנאו-מרקסיסטיות.
כן.
וכמו בכל חברה, ברגע שאנשים, השקפות מסוימות, תופסים את עמדות הכוח, גם אם אין להם שום כוונה רעה, אז בסופו של דבר, ההשקפות שלהם, גם אם הם לא קריטריון לקידום, אני ככה נותן את המקרה הטוב ביותר, וגם אם לא רוצים להפלות אחרים, אנשים מבינים שכדאי להם בדיוק. להשתלב בשיח השולט. אתה יודע מה? אפילו אם לא להסכים איתו, לפחות לכתוב לשתוק. עליו, או לשתוק, או לפחות מאוד מאוד להתייחס אליו.
כן.
זה מין דבר כזה שקורה בכל חברה אנושית, שיש בה אנשים מסוג מסוים, השקפות שלהם הופכות להיות קריטריון לקידום. אני גם חושב שהימין האינטלקטואלי עשה, או השמרנים, נקרא לזה במברשת מאוד רחבה,
כן, שמיכה רחבה כזאת.
עשו טעות מאוד גדולה שהם קצת נסוגו בייאוש מהמקומות האלה, והקימו לעצמם את המסגרות שלהם, איים שלהם, וככה היום ועדה אקדמית במוסד ספציפי לא צריכה להפלות אף אחד כדי לקבל בעיקר או רק אנשים שהם פרוגרסיביים בעבדות שלהם.
כי אין אחרים.
הסיבה היא שפול המועמדים הוא כזה. מכיוון שאם אנשים שהם לא בעמדות האלה לא מפרסמים הרבה בכתבי עת ואין להם פרסומים, והם פחות עושים דוקטורט מדעי הרוח, אז גם אם אני הכי רוצה שיהיה גיוון אינטלקטואלי, לא יהיה לי מאיפה.
אבל רגע, אני רוצה לחדד משהו שאני ראיתי לא מזמן, ראיתי איזשהו סקר של הקרימסן של הרווארד, עשו בין המרצים, אתה מכיר את זה? הם בעצם שאלו אותם, בין, גם מייצג של פרופסורים בהרווארד, ומצאו שמשהו כמו, קודם כל, המספר, אחוז המרצים בהרווארד, שאומרים שהם שמרנים, somewhat conservative or very conservative, very conservative היה 0%, somewhat conservative היה אחוז, והיה משהו כמו 40% בערך, אני כבר לא זוכר בדיוק, שאמרו שהם מאוד ליברל, ליברל זה במובן האמריקאי, שמאל פרוגרסיבי, ומשהו השאר היו באמצע. אבל גם אם מה שאתה אומר הוא נכון, אני מקשה עליך, למצוא יותר מאחוז זה נראה לי קצת.
יש פה גם עניינים מבניים.
כן.
ההגדרה של very conservative בארצות הברית, היא לרוב הגדרה שהיא גם מאוד מאוד דתית.
נכון.
ואם אתה, יש לך הגבלות על המחקר שלך, ואתה מחזיק באמונות שהן לא ניתנות לערעור, ואם אתה נוצרי פונדמנטליסטי, זה לא כמו הרבה יהודים דתיים, נגיד שהם מדענים או ביולוגים כן. ומפרידים, יש את האמונה שלי שאני הולך לבית כנסת, ויש את המחקר שלי, והם שני דברים נפרדים. הנצרות האמריקאית, השמרנית האמריקאית, היא מאוד מתבטאת בפוליטיקה. ובתפיסה האינטלקטואלית שלך, אז אתה פחות תימשך למקומו. ששם אתה יכול ללכת לקורס, ויעליבו את ישוע, ויעשו דקונסטרוקציה לברית החדשה. אתה תרגיש פחות נוח במקומות האלה. דבר נוסף, זה המושא הזיהוי החברתי שלך. כן. האקדמיה היום היא מאוד בינלאומית, היא מאוד קוסמופוליטית.
כן.
זה האופיו של עולם המחקר. ולכן כשאתה שם, אתה תזדהה מאוד עם חברים שלך מכל העולם, לפעמים יותר מאשר עם הרדנקס שגרים כמה קילומטרים ממך, כי זה האופי של המקצוע, אז מן הסתם יימשכו אליו אנשים.
אבל אתה חושב שזה חיובי? זאת אומרת,
לא, אני לא חושב שזה חיובי.
זאת אומרת, וכמו שאמרת...
אני חושב שזה לפעמים צריך קודם כל להבין דברים
כן, ברור.
שהם מבניים. הם לא בהכרח נובעים מאיזה כוונה. זה שוב לא דבר חדש. מאוד מאוד חשוב לי להדגיש את זה.
אבל אתה אומר, זה משנות ה-60. לפני שנות ה-60 זה אולי היה פחות.
לא, 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 זה פשוט לבש צורות אחרות. אני מדבר על הזהות הבינלאומית של מעמד המלומדים. במזרח אסיה הקדם מודרנית, משכיל וייטנאמי ומשכיל יפני היו יותר קרובים זה לזה, במידה רבה מאשר לעיקר היפני או העיקר הווייטנאמי שגר לידם. כנל איש כנסייה או סטודנט באירופה הקדם מודרנית, שהם כולם דיברו לטינית, כן. והיו יותר קרובים זה לזה מאשר לעיקרים שגרים בכפר לידם. אז זאת בפני עצמה תופעה שהיא לא חדשה. היא גם פשוט מצטרפת לכל יתר הדברים שדיברנו עליהם קודם.
כן, אבל מה שמאוד מצחיק בעיניי זה שהם כל הזמן מדברים, בכל הקשרים האלה, יש את ה-DEI עכשיו, שמאוד מאוד חשוב להכניס אנשים עם צבע עור שונה, שיהיה אחוזים מסוימים של היספנים, אחוזים מסוימים של שחורים, אחוזים מסוימים של טרנסג'נדרים, אבל דווקא, ואפילו הם לא בהכרח חלקם מתאימים מבחינה סטנדרטים מקצועיים.
זה אסור.
נכון, אבל דווקא לאידיאולוגיה שונה, אין את ה-DEI הזה, זה תמיד היה לי מאוד מוזר העניין, זאת אומרת מצד אחד אתה מכניס אנשים אפילו שלא בהכרח מתאימים רק בגלל צבע עורם, בגלל מינם, בגלל נטייה מינית שלהם ועוד ועוד ועוד, אבל דווקא ההכנסה של אנשים בגלל שיש להם תפיסות עולם שונות, שזה בעצם הדיברסיטי הכי מרכזית, כי זאת שמפרה ומאפשרת לך לאתגר את הרעיונות שלך, לאתגר את התפיסות עולם שלך ושל הסטודנטים גם, היא לא קורית כמעט בכלל.
הייתי אומר יותר מזה, לא רק שזה סיבה מרכזית לדייברסיטי, זה אחד הנימוקים החזקים ביותר בדיוק. בעד גיוון מלכתחילה.
נכון.
שאם אתה מכניס, למשל, אם למשל יש רק גברים, אז לא תהיה להם פרספקטיבה או ניסיון נכון. חיים של נשים, והם יפספסו הרבה מאוד דברים, כנל שחורים או אנשים ממדינות אסיה, או כל דבר אחר שאתה יכול לחשוב עליו. אבל אם יש לך הרבה צבעים והרבה מגדרים והרבה נטיות מיניות, אבל כולם אומרים אותו דבר, אז קצת התפספס הרעיון. בדיוק. מצד שני, טיעון הנגד הוא, מה, אני אסקור עכשיו מישהו של היסטוריה יפנית מודרנית, ואני אבדוק אם הוא מצביע לביבי או לא מצביע לביבי. לא, אני לא חושב שזה העניין.
נכון.
העניין זה גיוון של גישות אינטלקטואליות.
נכון.
ומפה אני מגיע לעוד דבר שלדעתי, הוא קריטריון, צריך להיות קריטריון לקידום באקדמיה, ואם אני יושב בוועדה, זה אחד הדברים הראשונים שאני מחפש.
מה?
אני רוצה אנשים שהמחקר מעניין אותם יותר מאשר השקפתם הפוליטית. כלומר, שבלי קשר להשקפה שלהם, המחקר שלהם, לא, אני לא יודע מה הם יכתבו לפני שאני קורא את זה.
כן.
אריק אובסבאום, למשל היסטוריון קומוניסט, ממש קומוניסט הארדקור. Mm-hmm. אבל הרבה מהדברים שהוא כותב, זה כל כך עשיר מבחינת תיאור היסטורי, שאתה לא רואה את זה. מדי פעם יש לו הערות כאלה, או ניתוחים כאלה, אבל הוא היה היסטוריון כן. מאוד טוב.
אין כמעט כאלה היום. זאת אומרת, אני פותח, אתה פותח, אני חושב שהוא ספר מחקר, אתה תמיד איכשהו בימים, בשנים האחרונות, אתה תראה את ה... אתה תראה את, ה, את הנטייה קצת. אתה, אתה, קראתי לו מזמן מישהו, חגי סגל כתב, שהוא היה באוניברסיטה, בספרייה הלאומית, ליד האוניברסיטה העברית, והוא פתח איזשהו מחקר, שתי כותבות כתבו את המחקר, ואומרות, המחקר יהיה כתוב בלשון נקבה, כי אנחנו רוצות לקדם את השוויון בין המינים, וחשוב שתי... והוא אומר, כאילו, כל ההקדמה של המחקר הזה, היה בעצם הטפה, לשימוש בשפה רב-מגדרית בעברית.
יש פה כמה דברים. אני רוצה לסייג את מה שאמר חגי סגל. Mm-hmm. קודם כל, רוב המחקרים לא כאלה. רוב
כן,
המחקרים
לא,
מאוד ספציפיים או מקצועיים,
כן.
ואתה פחות מרגיש. איפה אתה יותר מרגיש? בכתבי העת שהם נותני הטון. למשל, בתחום שלי, כתב העת המרכזי, Journal of Asian Studies, mm-hmm. אני כבר לא קורא אותו.
עד כדי כך.
זה כל כך מדגיש... בין תחומיות, שזה הפך להיות א', נורא אידיאולוגי, מבחינה ווקיסטית, ודרך חסר ערך. דווקא בכתבי העת הספציפיים, אתה הולך לג'ורנל אוף ג'פניז סטאדיס, שם אתה תראה מחקרים הרבה יותר טובים. זאת אומרת, הווקיזם נוטה א', תחומים מסוימים, לימודים אפרו-אמריקאים, לימודי מגדר, לימודים פוסט-קולוניאליים, כן. או כתבי עת שהם מאוד בין תחומיים. אלה בדרך כלל המקומות הראשונים כן. ש... שיקבשו. הרבה דברים גם, וזה אפילו בברית המועצות, או בסין הקומוניסטי, תמיד ידעו לא לקרוא את ההקדמות. היו הרבה חוקרים שהיו טובים, גם שם, והם פשוט בהקדמה, כשאמרה לי פעם חוקרת סינית בציניות, בלה 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 לנין, בלה 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 מאו וזה, ואז בספר הם כותבים מה שהם רוצים, הסיבה היא כי הצנזורים בדרך כלל קוראים...
אין להם כוח לקרוא את הכל.
הצנזורים קוראים בעיקר את ההקדמות. אז יש גם חוקרים שנותנים מס שפתיים לאידיאולוגיות בהקדמות, אבל המחקר יכול די טוב. יש כאלה שלא. Mm-hmm. אני חושב שצריך לחלוטין לחסום קידום באקדמיה לאנשים שהם שרלטנים אקטיביסטים.
ויש הרבה כאלה, אתה חושב, בימינו כבר? זה נהיה תופעה?
יש יותר מדי מהם, אני לא חושב שרוב אנשי האקדמיה כאלה. אני חושב שאת האנשים האלה צריך לחסום באופן פעיל מלהגיע לאוניברסיטאות.
כן.
מי שהפוליטיקה שלו יותר חשובה לו מהמחקר שלו, והמחקר שלו נועד לשנות את העולם ולא להבין את העולם, אני לא חושב שיש לו מקום באקדמיה. וככל שיהיו פחות כאלה, ככה אנחנו נראה פחות הופעות ווקיסטיות כמו שאנחנו רואים.
אבל אתה חושב שזה בכלל בער השגה? כי אני באמת כאילו, בטח אתה מכיר, יש איזה מרצה בקולומביה שאני קורא אותו לאחרונה בטוויטר, ורח לי השם שלו, אקס, והוא בעצם אומר שהאוניברסיטה עצמה נכנעה לחלוטין לכל הפרו-פלסטינים, הם נכנסים לתוך שיעורים, מתחילים לצעוק על המרצים, והם מקבלים גיבוי מהנהלה, זאת הנשיאה של האוניברסיטה בקולומביה, אני לא זוכר, אין לי שמות כאן, כי זה פחות מעניין אותי, אבל לצורך העניין, היא בעצם, הוא אומר שהיא בעצם נותנת גיבוי, ממש מתוך הווקיזם הזה, לשנאה כלפי, למשל יהודים, ישראל ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, מוסדות מפוארים, פשוט נכנעים לדבר הזה, אחד אחד.
בוא נדבר על קודם כל על עוד סיבה לזה ואז על פתרונות. אני חושב שעוד סיבה לזה, מעבר לכל מה שאמרנו, רוצה להזכיר למאזינים את הדימוי שלי של מין בריכה
כן,
כזאת,
כן.
הרבה פלגי מים שונים זורמים אליה.
כזה כמו דריין.
כן. זה משפך. דווקא מה שמאזינים אולי מהצד השמרני של המפה לא יאהבו לשמוע, זה הקפיטליזם המסחרי. Mm-hmm. ברגע ש... נשיאי אוניברסיטאות ואנשי מנהלה מתחילים לראות הסטודנט כלקוח שצריך לרצות, אז אם הסטודנטים יהיו אוקיסטים, אז זה הלקוחות שצריך לרצות, וההנהלות נותנות גיבוי לטירוף הזה, בין היתר מהסיבה הזאת.
לא מתוך סיבה אידיאולוגית, זאת אומרת, הם רואות את הסטודנט כמישהו שאפשר לקבל ממנו כסף?
לפעמים מתוך סיבה אידיאולוגית, לפעמים רק מהסיבה המסחרית הזאת, לפעמים גם וגם. ואם אתה צריך לרצות סטודנטים, אז אתה מרצה את הסטודנטים האוקיסטים. דבר שני, זה טירוף הביטחון האמריקאי, שהוא משתלב עם זה.
שמה?
מאז יש חוקר בשם ג'ונתן הייד, שמייחס את זה לאירוע מסוים, שילדים נעדרו, הרבה ילדים שנעדרו בארצות הברית, כנראה נחטפו, משהו כזה, או לא ברור מה עלה בגורלם, ושמו את הפנים שלהם על קרטוני חלב.
נכון.
וזה הוביל להיסטריה מטורפת בנוגע לביטחון של הילדים, שלמעשה לא נעלמה. בין אם זה הסיבה ובין אם לא, בתרבות האמריקאית די היום יש חשיבות אדירה לנוחות, לביטחון, להרגשת
ביטחון. Safe spaces וכו'.
ואז, זה אינסנטיב, זה תמריץ למי שאלים. כי מי שנכנס לשיעורים, או הדבר האהוב עליהם, מתחיל להשתולל עם הטפי הכיבוי, ואז יש או עם אזעקות האש, ואז יש חשש לשריפה, כן. כי לא ישמעו את האזעקה, ואז מבטלים את האירוע. ומי שבריון משיג את מה שהוא רוצה מלכתחילה. מה לעשות נגד זה? אני הייתי אומר, נורא קשה להיות אחד ישראלי, או מישהו שהוא שמרן, או מישהו שהוא לא בטרנדים האלה באוניברסיטה האמריקאית, באוניברסיטאות אילי. אבל, ופה אני מדבר למאזינים ישראלים, יותר קשה להיות חייל בעזה. עם כל הכבוד.
זה ברור.
אתה נמצא במקום, אתה לא מפקיר עמדה. ואני רוצה להדגיש את זה כמה שאפשר להדגיש. אתה נמצא שם, תישאר בעמדה, תילחם.
באוניברסיטה, כן. אתה מתכוון, למרצים, לסטודנטים היהודים, הישראלים וכו'.
כולם, או מי שתומך בהם. לא להפקיר עמדות, לא לבטל אירוע, לטבוע בבתי משפט אם צריך. הם צועקים, צעק בחזרה. אל תלך. הם דוחפים, תדחף בחזרה. תעשה כל מה שצריך כדי להישאר בעמדות. וזה לא רק אסרטיביות מהסוג הזה. אני חושב שאנחנו, כמיעוט, צריכים להיות החוקרים הטובים והמצטיינים ביותר. לפרסם. ואני אמרתי את זה בכנס של מכון ארגמן,
שהוא
מכון ימני יותר, הרבה יותר מהעמדות שלי. אמרתי להם, אתם רוצים להיכנס לאקדמיה, נניח אתם מיעוט מופלא, מקבל את מה שאתם אומרים. מיעוט מופלא צריך להצטיין. והנטייה הזאת להשתבלל בפוליטיקת זהויות ימנית, זה הדבר, ואני ראיתי שם כמויות של מרמור, כן. שבאמת היו יכולות למלא אוקיינוס. זאת לא הדרך. הדרך היא שכשאתה מגיע לוועדה, יהיה לך תיק פרסומים כזה מרשים, שגם בוחנים שהם יותר פרוגרסיביים,
אפשר
להתעלם ממך. ועדיף מאוד, ופה אני, זה קצת אירוני, שמה שאתה כותב ומה שאתה מפרסם, לא יהיה כולו מכוון לקדם אידיאולוגיה שמרנית, אנטי-ישראלית, אנטי-אוקיסטית, כל מה שאתה רוצה. את לא צריך להיכנס לפינה הזאת. צריך ש80% מה שאתה כותב יהיה קשור לנושאים אקדמיים, לא פוליטיים בכלל. ואז ב-20% הנותרים אתה תוכל לקדם את ההשתתפות
שלך. נכון. אתה משתמש באשראי שבעצם אתה מקבל מתוך המחקר הרציני. ועוד נושא שהייתי כן מוסיף, שכן נראה לי שיש לו השפעה, זה המשיכת התרומות. ביל אקמן וכל מיני כאלה, זה מתחיל קצת לעבוד, הם פיתרו את כל, לדעתי, היא עזבה את התפקיד שלה בגלל האיום הזה, ועוד, זה יופן למשל. אני חושב שזה כן עובד.
הבעיה עם זה שזה איום, זה קצת כדור שאפשר לראות פעם אחת.
נכון. נכון.
ברגע שאתה מושך תרומות, אז כבר זהו. אז יכול שהקטרים יבואו לשם נכון. במקומך. אז כן. זה כמו כל כלי אסטרטגי, צריך לראות מתי זה עובד ומתי לא.
כן.
במקרה הרע, זה יכול לחזק את מגמת ההשתבללות, כן. האנטי-ווקיסטית שדיברתי עליה.
נכון.
אני חושב שלהפך, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מה שקטר עושה.
לצאת כסף ולממן, אבל אם אין לך השפעה על התכנים, זה בעיה, זאת אומרת, כל הטענה היא שקטר משפיעה על התכנים, דרך הכסף
אבל
שלה.
אבל היא משפיעה על זה באופן לא רשמי.
ברור.
בסופו של דבר, ברגע שאתה מקים מרכז או משהו כן. כזה, גם אם אתה אומר שאתה לא משפיע על התכנים,
משפיע.
אתה כן משפיע על התכנים. הם משחקים מלוכלות.
גם סין עושה את זה עם כל הקונפוציוס סנטר, אתה יודע את זה יותר ממני.
זה יפה מאוד, כן. ועמיתי, חברי יורי פינס, הוא ראש מכון קונפוציוס.
כן.
תשמע, אני לא חד משמעי לגבי זה, כי מה שעיקר הפעילות של מכון קונפוציוס בארץ, זה ללמד סינית.
לא, לא מדבר בארץ, מדבר בארצות הברית, זה כבר, אני לא מכיר את ישראל, אבל שם, היו על זה תחקירים, שהם משקיעים שם סכומי עתק.
פה אני חושב שצריך, הנהלות צריכות לשים גבולות.
כן.
ובשל אני, אין לי שום בעיה לעבוד עם טיוואן ולדבר נגד סין, ואם הסינים לא יעברו את זה, אז שיפסיקו את התרומה. נכון. דרך אגב, הם לא יפסיקו. ברגע שאתה קצת קשוח איתם, הם מבינים את הגבולות שלהם. ברגע שאתה מתחיל לוותר, אז הם מתחילים כן. להשתולל. מכון קונפוציוס זה טוב ללמד סטודנטים סינית. נכון. ברגע שזה מתרחב מעבר לזה, צריך לשים את הגבול.
בדיוק. הזכרנו עד עכשיו את פוליטיקת הזהויות השמאלית, נקרא לזה, את ה-woke וכולי, ואני חושב ש... אבל אני חושב שחשוב גם שנדבר על משהו שאולי לא נוח לחלק מהמזינינו, שזה הפוליטיקת הזהויות מצד הימין. גם בארצות הברית וגם כאן, בארצות הברית אני חושב הרבה מהטראמפיזם נוגע בפוליטיקת זהויות מאוד חריפה. בעיקר, אתה רואה את זה אולי תחת לפני השטח גם, ואולי אפילו מעל פני השטח, איזשהו, לא יודע אם גזענות לבנה, אבל הייתי אומר איזשהו שבטיות אולי, אם נקרא לזה נהיה עדינים, ופה בארץ בכלל אתה רואה את זה עם אבישי בן חיים, שנפך להיות סלב בקרב חוגים של תומכי נתניהו החריפים יותר, שזה ממש לחלק את ישראל לשתי חלקים, ישראל ראשונה, ישראל שנייה, שזה לחלוטין פוליטיקת זהויות, וזה כמעט תמיד באופן, נחלק באופן הדתי. אז בכלל זה מאוד מזכיר את הצד השני של המטבע.
זה קטסטרופה. כן. ופוליטיקת הזהויות היא לחלוטין נחלת שני הצדדים. ומה שמאפיין את מלחמת התרבות של היום, היא ששני הצדדים ימצאו עמדות מפתח של הצד השני. אם... כן. תנועה לזכויות האזרח בשנות ה-60 של מרטין לותר קינג, מה הדבר שהכי התנגדה לו? סגרגרציה, הפרדה גזעית. והיום יש את המרחבים הבטוחים לשחורים, ולמעשה יותר ויותר דיבור על גזע ודיבור על הפרדה. בהקשר הזה, ותכף אני אגיע לימין, פעם שחקרתי את גרמניה הנאצית, קראתי מכתב על שנה אנונימי של איזה איש אקדמיה, על פרופסור באיזה אוניברסיטה בגרמניה הנאצית, שכתב משהו לא פוליטי בכלל, נדמה לי על השיעור העתיקה. וכתבו עליו מכתב על שנה נגדו, בתקופתנו המודרנית לא ייתכן אפילו לכתוב מחקר על השיעור, בלי להתייחס לסוגיות של גזע. עכשיו, מה שמצחיק, שזה יכול להיכתב על ידי איש אקדמיה ווקיסטי, היום פחות ממש מילה במילה.
נכון.
אז השמאל אימץ את נושא הגזע וההפרדה הגזעית מהימין, כמה שהוא יכחיש את זה. הימין אימץ את הפופוליזם המעמדי, מהשמאל. השנאה לממסד,
נכון.
שמאוד מאוד מאפיין את השמאל החדש, הארץ...
הימין החדש.
לא, זה נלקח מהשמאל החדש של שנות ה-60 לימין.
כן.
העם הפשוט, מול האליטות הקוסמופוליטיות,
כן.
זה מתחבר לימין פופוליסטי שהיה עוד במאה ה-19, אבל במאה ה-20 אלה היו עמדות שהיו עמדות של שמאל.
נכון.
עכשיו, כך למשל את היחס של הימין הפופוליסטי בישראל לצהל. אפשר לסכם את זה אנחנו אוהבים את החיילים ושונאים את הגנרלים. אין יום שבו אחד מהשופרות הביביסטים לסוגיהם, או גיא בחור, זה פשוט, כן, קוקייה כזה, זה דוגמה מובהקת.
עליו צריך לעשות פרק שלם על הנושא.
לכל המגמות שאני מדבר. אין יום שבו הוא לא תוקף את הממסד הביטחוני הכושל, ואת הגנרלים של קרן וקסנר. קרן וקסנר הפכה לאיזה דמון כזה.
אתה הבנת? אני לא הבנתי עד עכשיו למה זה.
כי הם לומדים בחול, כי הם חשודים בקוסמופוליטיות.
חלק מהאנשים שיוצאים עליהם, הם גם עצמם גם למדו בחול, אבל זה משומש כאיזשהו וג' כאילו להלהיט את המאזינים, את הצופים, את ה...
כל הסטנדרטים האלה משתמשים בהם באופן לא הוגן. זה תמיד כך. כמו פריבילגי. אני ראיתי בהרווארד פעם סטודנט אפרו-אמריקאי שהגיע בבירור ממשפחה מאוד מאוד עשירה ומקושרת, צורח על סטודנטית בולגריה שהגיע ממשפחה של מעמד, ממש מעמד פועלים, מה לעשות שהאור שלה היה לבן, שהיא פריבילגית כן. ויש לה פריבילגיות שאין לו. אז אותו דבר פה, השימוש בזה הוא מאוד מאוד צבוע, אבל זאת הגישה. ו... יש פה, בניגוד לימין של פעם, שהריץ את המדינה, יש פה שנאה מאוד גדולה למנגנון המדינה, כן. ולכל מה שמריח ממומחיות. ומכיוון שהאנטי הוא העיקר פה, זה לא ימין שרוצה לנהל איזה מדיניות אמיתית כן. משלו, מה שחשוב לו באמת זה שהוא מפרק, זה שהוא מכניס לצד השני.
זה מאוד שמאל מה שהיה לפרק את המוסדות, העולם הישן עד היסוד הנחריבה.
לחלוטין.
זאת אומרת, וכמו שאמרת, זה נהיה, כי אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, איך שזה מתורגם. אתה רואה למשל, הזכרת את נתניהו, את הביביזם, איך שזה התפתח, אני חושב שאתה יכול לראות את הממשלות האחרונות שלו, שהחברי כנסת מהמפלגה שלו, אתה לא מזהה שם איזשהו רצון לבנות משהו אחר.
לחלוטין.
אתה מזהה רצון לבוא ופשוט להרוס את הקיים. עכשיו אפשר להגיד, ואני חושב שהרבה מהביקורת, אני עכשיו אומר דעתי, יכול להיות שהיא נכונה. העניין הוא שכשלא מוצאים חלופה, אז החשד מתגבר אצלי שלא באמת מחפשים לתקן. מחפשים לעשות בלגן, להרוס.
אני חושב שהפופוליזם הימני בישראל של היום הוא ברית של כמה קבוצות. שהם, יש שם אינטרסים שונים, אבל הן מתחברות. יש את האנשים שהם ציניים לחלוטין. אני קורא להם העסקנים הציניים, טיפוסים כמו דודי אמסלם, שמה שמעניין אותו זה למנות מקורבים כאוות נפשו, ולהתנהל כזה כמו
זה פוליטיקה. זה תמיד היה, אבל לא למנות את החבר'ה
נכון,
שלך.
נכון, אבל הוא משתמש בפוליטיקת כן, הזהויות בדיוק. כדי לעשות את זה. זה שחיתות ותיקה שתמיד הייתה. החרדים שרוצים לשמר את הפריבילגיות כן. המגזריות שלהם, ציבור החרדלי, תומכי סמוטריץ', שלהם דווקא יש מודל חיובי משלהם, אבל הם לא יכולים מעשית לקדם אותו כרגע.
כי הוא לא פופולרי.
בדיוק, הם משתתפים בפירוק ביחד עם הקבוצות האחרות, וקבוצה קטנה של אינטלקטואלים מהימין שבאמת מאמינים בכל זה. אנשים שלמשל, האנשים שעמדו מאחורי הרפורמה המשפטית, כן. אני מאמין להם שהם מאוד כנים, שהם באמת האמינו שהם רוצים יותר דמוקרטיה, הם באמת ראו בעיות חמורות לבית המשפט, רק מה? מאחוריהם ניצבה הברית שהזכרתי, שכל אחד מהם רצה לפגוע במעוז הכוח הזה של מערכת המשפט, מסיבותיו שלו.
זאת אומרת, רגע, אני רוצה שנייה לחדד כאן משהו, ואז אני אשאל אותך גם על איזה משהו לא קשור שראיתי שכתבת. מה שמעניין אותי בהקשר הזה, כי אני בא, נקרא לזה, הימין הליברלי, וכשאתה רואה את זה, אתה עלול להיכנס מצד אחד לדיכאון קליני, כי אתה אומר, הימין כמעט אחד לאחד מחכה את השמאל. לא יקרה עוד כמה שנים שיעשו פה גם הפרדה גזית ימנית, מה שנקרא. כמו שאומרים שישראל לוקחת דוגמה מארצות הברית, כל אופנה אמריקאית מגיעה לפה אחרי 15 שנים, אז ככה אותו דבר, הימין מחכה את השמאל, לדעתי, באיזשהו אופן. מצד שני, נרמז מדבריך שאתה לא חושב שהקהל עצמו בהכרח שם. זאת אומרת, אתה מנית קבוצות שהם לא מצביעי ליכוד קלאסיים. מנית חרדלים, מנית את כל מיני עסקנים שמשתמשים ברטוריקה הזאת, ואז עוד איזו קבוצה של, נקרא לזה, אינטלקטואלים שמאמינה בזה, אבל הם מאוד מיעוט שבמיעוט. כמה כבר אינטלקטואלים כאלה יש? אתה חושב שהמסה הציבורית שמצביעה, נניח ליכוד, או מה שהיה בנט, ימין חדש, וכל האלה, או מה שאנחנו רואים בסקרים, שמצביעה למשל מפלגה חדשה, ימנית, ליברלית, שקבלת איזה 15 מדעתים, תלוי איפה, אותם אנשים ברובם מאמינים בשטויות האלה?
אני חושב שזה לא עניין של אמונה, זה עניין של רגש מאוד חזק,
הם שם אבל?
שהקול שלי לא נחשב, שלא סופרים אותי, וכן הם שם. מהבחינה הזאת של פוליטיקת הזהויות, אם זה לא היה נפוץ באוכלוסייה, כל אותה ברית קבוצות לחץ, לא הייתה יכולה לנצל את זה באותה מידה. טראמפ עשה את זה מעולה בארצות הברית, כרגיל עם טראמפ תמיד היריבים שלו משחקים לו לידיים. שהילרי קלינטון קראה לאלה שתומכים בו a bag of deplorables, והוא אמר I love the poorly...
Basket of deplorables.
Basket of deplorables. ואז הוא אמר I love the poorly educated, וכל הקומיקאים הסמג האלה...
צחקו עליו.
צחקו עליו, אז זה בדיוק שרת אותו. כי אנשים כאלה שלא רגילים שאיזה מישהו מתייחס אליהם, פתאום מישהו מתייחס אליהם וצוחקים עליו, הם רק יתמכו בו.
אז זה בדיוק העניין, שהאם אתה חושב זה נושא ברתק, באמת. האם אתה חושב שיש צדק בתחושה הזאת של האנשים. זאת אומרת, האם יכול להיות שהמצביע הימני הקלאסי, מצביע ליכוד נניח הקלאסי, שחי כאן נגיד 50 שנה, אני זורק, ומ-77 הוא כאילו בשלטון, אבל הוא מרגיש, כמו שארס תדמור, עוד אחד מהחבר'ה כותב, שמצביע ימין מקבל שמאל. האם יש איזושהי הצדקה לתחושה הזאת שלו?
אני חושב שיש הצדקה מעטה. אי אפשר להכחיש שהייתה מהפכה השיפוטית, והיו פסקי דין שהרגיזו את הציבור הימני, והיו התערבויות לא מוצדקות הפוליטיקה. מספרית, זה לא הרבה מדי. אני חושב שזה יותר ההתנגשות בין האידיאולוגיה של הימין למציאות. כי ממשלות ימין שעולות לשלטון, וגם אם סמוטריץ' יהיה ראש הממשלה מחר, יהיו לו אילוצים. והאילוצים האלה הם אילוצים מעצבנים. שדברים שאתה אומר שאתה נמצא באופוזיציה, אתה לא יכול לעשות שאתה בממשלה. מערכת המשפט הייתה מין סקי גרוף נוח, שהיה אפשר להשאיר...
בעיקר לנתניהו דרך אגב, כי כך, כל דבר הוא זרק עליהם. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות ככה כי בגץ יפסול לי, אני לא יכול לעשות ככה כי היום משית לא מרשה לי.
חן אל אחמר לדוגמה, לא שאני תומך לפינוי חן אל אחמר בכלל, אני לא חושב צריך לפנות אותם, אבל חן אל אחמר, בגץ לא רק מאשר, שואל כל הזמן מתי מפנים. כן. אותו דבר עם הסיפור של מירון, שמנסים בחוצפה רבה להטיל על בית המשפט. לממשלה נוח שיש לה איזה דמון להטיל עליו את המחדלים שלו, כי זה מאפיין מאוד חשוב של הפופוליזם הימני. גם שהוא בשלטון ובאופוזיציה.
הדיפ סטייט וכל כן, הדבר הדיפ הזה.
הדיפ סטייט זה דרך להסביר, א', את הפער בין ההבטחות למציאות, מה שהקומוניסטים פעם עשו, באמצעות הדמון של האויב מבפנים כן. הטרוצקיסטים, נגיד, שכל זה מחבל. אז פה יש את הדיפ סטייט, ואתה רואה את איתמר בן גביר, שעושה לביטחון לאומי, אם איזה מישהו שלא מכיר את הפוליטיקה הישראלית, הייתי מתרגם לו את ההתבטאויות של איתמר בן גביר, הוא עם שוכנע שמדובר באיש אופוזיציה, לא בשר בכיר בממשלה, כי ככה הימין הפופוליסטי עובד, הוא מציג את עצמו כנרדף גם שהוא בשלטון.
עכשיו, מה שמעניין פה בסיפור הזה זה שאתה לוקח מנהיג הימין בישראל, בנימין נתניהו כבר, הוא נכנס לחיינו ב-95 פלוס מין, 94 אפילו, אני לא זוכר בדיוק מתי היה ראש הליכוד, 96 הוא נהיה ראש ממשלה, מלא שנים הוא כבר איתנו, מלווה אותנו, כאומה. הרבה מאוד אנשים בעלי זכות, שעכשיו בעזה, נולדו לתוך זה שבנימין נתניהו...
לא מכירים אף ראש הממשלה.
מכירים לשנה את עכשיו, אבל זה כלום. מכירים את ביבי. והוא, אני חושב שעם השנים, אם עוקבים אחריו, השינוי ברטוריקה מאוד ברור. זאת אומרת, כשהוא התחיל עם כל הדברים והתלונות עליו בתקופת אוסלו וזה, אבל בגדול הרטוריקה שלו הייתה יחסית, הרבה יותר, נקרא לזה, אני לא אוהב את המילה הזאת ממלכתית, אבל יותר... מיינסטרימית, מתונה, איזשהו אחריות כוללת כזאת, פחות להשים את האויב, נקרא לזה במרכאות, כן? אבל את האויב מבפנים, כמו שעכשיו, עם הבטחה להגן על שלטון החוק, אם נפגש עם שופטי בגץ, אומר, אני אגן עליכם, אומר ברעיונות, למשל בערוץ הכנסת, לא לפני כל כך הרבה שנים, אני מגן על בגץ.
כי הנוח לו שיש לו מי להפיל את
הכישלון. נכון, אז מה השתנה? שהציבור שלו השתנה בעצם. זאת הטענה.
אני חושב שמה שהפך את ברית הקבוצות הזאת שרצתה לפגוע מעמד של מערכת המשפט למכריעה בפוליטיקה היה משפט נתניהו. זה למעשה מה שהשתנה, שהציבור הגדול של האנשים שתמכו בנתניהו הצטרף לאותה קואליציה שתיארתי קודם.
זאת אומרת, עד המשפט של נתניהו בעצם, אותו ציבור ליכודי שהולך אחרי המנהיג, נקרא לזה ככה, לא רואה את מה שהאידיאולוגים שהם נגד מערכת המשפט, או לא רוצה להצטרף אליהם, כי הוא אומר, ביבי ראש ממשלה, הכל בסדר, הוא איתנו, הוא זה, ברגע שיש איום עליו, האינטרסים משתלבים, ויש כאן איזשהו... זה קצת דרך אגב דומה לטראמפ עם המשפט שלו עכשיו, משפטים שלו.
אותו דבר. ופה אני רוצה לתת איזה דוגמת נגד. אני חושב שהכישלון של נפתלי בנט, היחסי הטרגדיה, מכיוון שהוא היה יכול לייצג ימין אחר, בנט פלירטט המון עם פוליטיקת זהויות.
נכון.
דרך אגב, הודע באחריות שלו לזה. אבל לבנט תמיד היה גם אלמנט נקדיש. הוא אלמנט שאני קורא לו לאומי-ליברלי במובן של הליברלים של המאה ה-19. שהם גם מאוד לאומנים ומאוד ניציים, אבל יש להם איזושהי מחויבות לזכויות אזרח בפנים. כן. ובנט שילב את זה עם משהו שלדעתי נובע מהרקע העסקי שלו, של יעילות, של רצון לעבוד ביחד, כן. של איזושהי ענייניות.
של שיתוף כל הגורמים, שיחות עם כל השרים לפני שבת, כל מיני כאלה.
בדיוק. ואני כן. חושב שמה שהטריף את אותה קואליציה שחברה נגדו, היה גם זה שהוא נתפס כבוגד בזהות. וגם זה שהוא הביא מין ענייניות כזאת לשיח שהיא מנוגדת לכל הרעיון של פוליטיקת הזהויות.
כן.
אני חושב שהשרידות של המערב בטווח הארוך תלויה בזה שיהיו אנשים כמו בנט גם מימין וגם משמאל. שישימו כן. את המנהל התקין ואת היעילות מעבר לעניין של שירות הזהות.
וגם אם מותר לי להעיר... זה שבעזוב שנייה, אני מסכים איתך כמובן, גם המקצועיות, אנחנו איבדנו את היכולת להעריך מקצועיות, כי הכל הופך להיות שיח של עלינו, אתה או לצערנו, אתה רואה את זה עם המשפטנים, אתה רואה את זה עם הכלכלנים, אתה רואה את זה בערך עם כל משרד שיש פה, אבל גם העובדתית שמישהו בא ולא מסתכל, וכל יומיים מישהו בתוך ממשלה אומר, זה אשכנזי, מה זה? כאילו, עצם הרטוריקה היא כבר משפיעה על הלכי הרוח בקרב הציבור. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סיבה הוא מסובב, הציבור עצמו שומע משהו, וזה מושפע, כאילו, יש כאן איזשהו מעגל.
זה נורא מצחיק. קודם כל, אתה רואה עוד פעם, ואני רוצה להדגיש את הזליגה של מושגים מצד לצד.
כן, כן, כן.
יש, שמכיוון שאני לצערי הרבה בטוויטר,
אני מסכים לצערנו.
שים לב ששפי פז, שמי שמכיר את מאבק המסתננים פליטים בדרום תל אביב, פעילה מאוד חזקה בצד המאוד ימני של המפה הפוליטית, ויוזר טוויטר עם המון המון עוקבים שנקרא תמנון היתר, אתה תראה אותו בטוויטר, הוא מאוד מאוד, הוא ביביסט בכיר כזה, גם קלמן ליבסקין מצטט אותו לפעמים. הם משתמשים במושג עליונות לבנה כל הזמן כדי לתאר את השמאל. השמאל האשכנזי, אבל שים לב שהם לקחו מושג מילולית מהצד השני, ואימצו אותו. זו תופעה שקיימת בשני הצדים, יש זליגה של מושגים מאחד לשני.
זה מאוד עצוב, אני חייב להגיד שזה מאוד עצוב. זה מצד אחד נושא שהוא קריטי לדבר עליו, אבל זה כאילו אתה תופס את הראש ואתה משתגע. ואני חושב שמה שכן אפשר לסכם מהנושא הזה, זה ש... הרבה פעמים ישראל היא המוצב הקדמי של המערב, ולכן כל הגורמים
ביחד שהזכר... ביחד עם אוקראינה וטיוואן.
כן, ולכן לכן אנחנו הכי מאוימים ביחד איתם, ולכן כל הגורמים האלה שהם שונאים את ערכי המערב, שזה למשל כל הווקיסטים שהזכרת, שזה כל ה... נקרא לזה, כל פוליטיקת הזהויות בעצם, כל מי שרואה את הלבן, מה שאמר, כאיש ערב, את כל הזה, בסוף ישראל היא המוצב הקדמי. אבל אז אתה רואה שבתוך ישראל, מתפתחת את אותו דבר שלילי והרצני בתוך המוצב הקדמי הזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו שהוא אבסורדי, אז איך, כאילו, אתם רוצים להצדיק את זה מול העולם, אבל אתם הופכים להיות כאלה. וזה מאוד מאוד מאכזב ומבאס, וחשוב שנדבר על זה. אז אני רוצה אבל לשאול אותך משהו שלא קשור. משהו אולי קצת יותר מעניין, הכל מעניין, אבל משהו שמעניין להקשר של הסכסוך. ראיתי שאתה שיתפת איזשהו מאמר, בזה כתב עת, שבעצם הסביר את הכישלונות של הממשל האמריקאי, גם גם בסין עם טיואן, גם באוקראינה וגם בישראל, והתמה המרכזית, לפי מה שאתה כתבת, ראיתי את ההערות שלך, לא נכנסתי למאמר, כי כזה אני שטחי, זה היה שבעצם האמריקאים ברחו מכל אימות אפשרי, ולכן ברגע שאתה בורח, אתה בעצם מזמין, אם אני מבין נכון, את האימות אליך. אני מסביר את עצמי נכון.
נכון, זאת טראומה אמריקאית מוויטנאם ומאיראק וכדומה, שא' מאוד מאמינה בנושא הזה של אסטרטגיית יציאה.
כן.
עשו סוג של קריקטורזציה לקלאוזוויץ, הפוליטיקה, המשך המדיניות באמצעים אחרים, משפט שהרבה מצטטים, אבל מעט מאוד קוראים את הפרק או את הספר שבו הוא כתוב, כמין גישה כזאת, קולין פאוול, ניסח אותה באופן מאוד רהוט, שאם אתה יוצא למלחמה, תהיה שם כמה שפחות זמן, ושתהיה לך אסטרטגיית יציאה נורא נורא ברורה, מתוך התעלמות שבפוליטיקה לפעמים יש אי ודאות. ואם אתה מחפש אסטרטגיה סדורה ומוכנה, אתה לא תעשה כלום בסוף. וזה נבע מהפחד מהסתבכות, מהפחד מהסלמה. החטא הקדמון פה הוא הפלישה לעיראק של ג'ורג' דאבליו בוש. זה למעשה רוקן את המצבירים, רוקן את האנרגיות, רוקן את הרצון
של אפילו הציבור האמריקאי.
בדיוק, להתערב ולהילחם במלחמה שהייתה מיותרת כן. לחלוטין, וגם השליטה את איראן על האזור.
נכון.
ואז, אם אתה פוחד מהסלמה, והיריבים שלך פחות פוחדים מהסלמה, כן. אז אתה תקנע למה שהם רוצים. זה לא שהאמריקאים נכנעים לגמרי. הם מספקים נשק לאוקראינה, לדוגמה, הם תומכים בישראל, אבל הם כל הזמן קושרים את הידיים של בעלי הברית שלהם, בעוד של היריבים של המערב אין מגבלות כאלה, והם גם לא משותקים בגלל פוליטיקת הזהויות הפנימית, כמו שדיברנו קודם נכון, על הקונגרס האמריקאי, נכון. שלא מצליח לתת מימון לאוקראינה, בגלל הבעיה המבנית בין הדמוקרטים לרפובליקאים. כלומר, שהפחד המשתק הזה מהסלמה, משחק לידיים של אויבי המערב, והדבר העצוב ביותר, יכול להיות שאצל טראמפ יהיה יותר גרוע.
כן, רגע, אני רוצה שנייה...
הוא לא פוחד מהסלמה, אבל הוא לא מתעניין הרבה מאוד.
אני הולך לטיוואן וסין, שזה ממש נושא שאתה מתעסק בו, גם במחקר, אני חושב, נכון?
מי מתעניין?
כן, אז אתה חושב, הרי ראינו את... אני חושב שהחטא הקדמון מבחינת הממשל הנוכחי, זה היציאה מאפגניסטן. והדרך שזה בא, לא היציאה עצמה, אלא הדרך שבה זה נעשה.
זה מתחיל עוד בטראמפ.
כן, כן, כן. אבל אז זה היה כאילו, עכשיו, הטראמפ בעצם הכריז שהוא יוצא, והתחיל לעשות כל ההכנות המרושלות, ואז האירוע עצמו מתרחש, כשביידן גם אומר, אני רוצה שזה יעשה עד האניברסרי, התאריך של 9-11, כדי שנוכל לעשות מזה אירוע, לפי מה ש... ככה זה היה, ככה זה הוצג לציבור, והוא גם אומר את זה אחרי זה ברעיונות, אני אמרתי לגנרלים שלי להוציא אותנו עד התאריך הזה והזה, אם אני זוכר נכון, ובעצם האהובים של ארצות הברית, או היריבים מסתכלים על דבר כזה, והם למשל סין על טייוואן, או רוסיה לאוקראינה, או אפילו איראן לישראל, ואומרים כאילו בעלות בריתה של ארצות הברית, אין להם את הגב הזה.
שלושה דברים על זה. קודם כל, אני חושב שהיה אפשר לעשות זה יותר טוב. אבל ברגע שאתה אומר שאתה יוצא מאיזשהו מקום, העמדה שלך שם מתמוטטת.
כן.
כי אף אחד לא יוצא לשתף איתך פעולה, כי אתה תלך והטליבן נשארו. אז זה מין כן. גל כזה של התמוטטות. הדרך היחידה למנוע את זה, כמו שהאוקראינים עשו, זה לשדר שאתה מוכן להילחם גם אם תינטש, ואז יש יותר סיכוי שתקבל סיוע. אחת הסיבות שלכולם בארצות הברית נמאס מהאפגנים, שהיה די ברור שהם לא מוכנים להילחם בשביל עצמם.
נכון.
אז זה עוד נסלח. זה מה שאני מנסה לומר, זאת לא הטראומה המכוננת. כי לגיטימי לחלוטין לומר, לא כל מקום חשוב לי באותה מידה.
נכון.
ויש מקומות שאני אנטוש. אבל ברגע שהחלטנו שאוקראינה וישראל זה מקומות שהם כן חשובים, הקשירת הידיים החלקית פה היא הרבה יותר מזיקה ומסוכנת למה שקרה באפגניסטן, לדעתי. מכיוון שאפגניסטן זה מקום שארצות הברית כבר החליטה הרבה שנים שהוא
שהיא
שונה.
לא רוצה להיות שם.
כן. אבל פה זה שונה. אתה מסמן, אם היית מסמן לפוטין שההסלמה שלו באוקראינה עלולה לסכן אותו בהסלמה מול ארצות הברית, יכול להיות שהוא לא הפולש מן התחילה.
ומה אתה רואה, ורגע, ועכשיו תמקד בישראל, אז איפה הקשירה שהזאת אנחנו שומעים על רפיח וכל זה, אתה רואה שזה איזשהו, יש כאן סכנה ממשית לסיפור כאן? איתן?
יש סכנה ממשית שבסופו של דבר סינואר חושב שהוא לא צריך לוותר על כלום, ואולי אחרת הוא המסכים לאיזה פתרון של הגליה שהמסיים את המלחמה.
שזה גם מונע את העסקה של החטופים, כי הוא כל הזמן יודע שבסוף, בסוף ארצות הברית תלחץ על ישראל והיא לא תעשה את מה שצריך
ויכול לעשות. ויכול להיות שהוא טועה, כמו שהוא טעה בשביעי באוקטובר, בנוגע לתגובה הישראלית וישראל, קצת תקרא תיגר על ארצות הברית, וארצות הברית תזרום איתה. גם זה תרחיש אפשרי.
ואיך זה משפיע על סין וטייוואן? אתה חושב ש... אני שמעתי
זה
עכשיו...
זה מפתה את סין לעשות פרובוקציה בטייוואן. הרבה יותר מישראל דרך אגב אוקראינה. שהם חושבים שהתמיכה באוקראינה לא חזקה מספיק, יכול שהם יססו בגלל שבהתחלה התמיכה נראתה יותר חזקה. כל עוד עכשיו הנשק מוקפא בקונגרס, זה יכול לגרות את סין לפשוט. עכשיו יותר גרוע מזה. יש גוש מדינות, כמה גושי מדינות, שעומדים על הגדר,
נכון.
בין הגושים. למשל, סעודיה ומדינות המפרץ, שיש להם ביצים בכל הסלים. הם יכולים להגיע למסקנה שלא צריך בכלל ברית הגנה עם ארצות הברית.
לא, לא, שלא צריך, לא שווה לנו, כן, כי אי אפשר לסמוך עליהם.
ואז כל תוכניות הסחר האמריקאיות להחליף את, לתת אלטרנטיבה לרוסיה, הם יעלו באשן. עכשיו, תוסיף לזה את החוטים שחוסמים את נתיבי הים. תקבל אסון גיאופוליטי.
כן, ולא רק זה, החוטים גם הודיעו עכשיו, השבוע, שבעצם הם לא מפריעים לספינות סיניות ורוסיות, אז בכלל כאילו שווה להיות חבר של רוסיה וסין.
לחלוטין, וזה כן. זה מה שעצוב.
אז מה, איך אתה, בוא נסכם, איך אתה, בוא נגיד ככה, איך המערב יכול לשרוד את כל הדברים שהעלינו כאן? יש לנו איזשהו רמדי, יש לנו איזשהו תרופה לכל הדברים שדיברנו עליהם כאן?
אני חושב שמעבר לזה של מדיניות, של לנסות להעביר את הדברים, לנסות לתמוך בעלות ברית באופן הרבה יותר חזק, אנחנו צריכים לקדם מעל הכל בפוליטיקה שלנו את ערך הענייניות, את הגשרים בין הגושים, את שיתוף הפעולה, את הרצון להגיע לפתרונות.
כן.
ולבנות מחדש את המעמד המקצועי שמנהל את המדינות באופן שהוא על מפלגתי.
נכון.
ואני לא חושב שיש דרך אחרת לפתור את המשבר שנכנסנו אותו. סליחה אולי שאני לא יותר אופטימי וספציפי, אני באמת חושב שעוד בעיה מבנית קשה לפתרון.
ואני חושב שהדרך להגיע לשם זה גם לדבר, פחות לדבר, כמו שתיארנו כאן, פחות לדבר על המוצא, על המין, על הגזע, על הדת אפילו.
עמדות.
לדבר עמדות וגם לבחון אנשים על סמך מעשים ולא על סמך כל הדברים שאין לנו שליטה עליהם.
ולנסות להגיע לפתרונות מעשים. ופה כן. אני מחבר עם עוד מי שעקב אחרי ראה שזה פים גדול אצלי. אני הצבעתי פעמיים לרעם. לא כי אני מוסלמי, או כי אני מסכים עם האג'נדה שלהם.
כאן המקום להגיד שמנסור היה פעמיים בפודקאסט והוא איש מאוד מאוד מרשים.
כי אני חשבתי שהיא אסטרטגית, צריכה להיות מפלגה ערבית שתיכנס כן. לקואליציות, כי אחרת המערכת הפוליטית הישראלית לא תהיה מוזנת. אני תמיד אמרתי, כל הזמן מנגד, אמרו לי, הנה, תראה את העמדות האנטי-ציוניות נכון. שלהם פה ופה 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 ופה. אני אמרתי, לא, מה שמעניין אותי זה אם אפשר להגיע לקווי יסוד. לא, פחות חשוב לי מה העמדות העקרוניות שלהם. כן, יש דברים שהם מחוץ לגדר, אבל בגדול, מעניין אותי על מה מהעמדות האלה הם מוכנים להתפשר. אותו דבר, אפרופו, אני אומר על המפלגות החרדיות.
שמה?
אין לי בעיה עקרונית שיהיו מפלגות חרדיות בקואליציה. יש לי בעיה עקרונית עם המדיניות שהמפלגות החרדיות כרגע מתעקשות עליה. Yeah. אם יהיו מפלגות חרדיות שלא יתעקשו על המדיניות הזאת, אין חרם עקרוני.
יפה.
הכל ענייני.
כן.
וזה, אני חושב, מה שאנחנו צריכים לקדם פה.
אבל, כן, ועוד לא הזכרנו את הקושי, אני חושב שזה קושי מרכזי, זה רשתות חברתיות, הזכרת את טוויטר, אתה יותר שם בטוויטר ספציפית לדעתי ממני, ואפשר לראות שהלייקים והשיתופים והריטוויטים, זה כמעט תמיד מגיע הרבה יותר למקומות הפופוליסטיים, יותר כאילו צעקניים, הקללות היותר עסיסיות.
ולינצ'ים, גם כי בטוויטר כותבים קצר, אז עוד יותר מאוד.
אין עומק גם, הכל כאילו מאוד מאוד זה מאוד, אני מאוד מקווה, אולי שהוא יגדיל קצת את המספר האותיות שאפשר לעשות, זה לדעתי ישפיע לטובה.
גם הוא מעודד מנטליות של לינץ'.
כן, לגמרי.
באקדמיה הוא פגע אנושות. כל אנשי האקדמיה שמבלים בטוויטר, הם נעשים שטחיים ופוליטיים.
זה אתה משפיע עליך גם? אתה רואה שזה משפיע על צורת
החשיבה? אני הרבה יותר אגרסיבי בטוויטר מאשר אני הייתי רוצה להיות.
ואתה תופס את עצמך, אתה אומר, כאילו, יש כאן איזשהו...
בעיה, אבל מצד שני, יש אנשים בטוויטר, שווה לעקוב אחריהם, כן. בגלל זה אני עדיין שם.
טוב, פרופסור דני אורבך, מה נגיד? מצד אחד, עשית לנו קצת עצוב בלב שזה המצב, מצד שני, אני כן חושב שהשיחות כאלה דווקא יכולות, אתה יודע, אני מקווה שיקשיבו, ואפשר אולי, אני חושב, ואני רק אסכם את זה ככה, שאם מספיק אנשים שאכפת להם, ויש, ראינו במלחמה, כל כך הרבה אנשים התנדבו למילואים, וכל כך הרבה תרומות, ומעשים, אתה יודע, ממש נתינה. דברים שאני לפחות לא חשבתי שקיימים כאן בשנה האחרונה, עם כל הטירוף שעברנו כאן בהפגנות, ובאלימות, ובזה, אז היה בזה משהו שאתה אומר, יש כאן מספיק אנשים שאכפת, אז אולי שיהיה להם גם אכפת במקום הזה, שאפשר לשפר את השיח, ומשם גם את הפוליטיקה הארצית.
אני רוצה לומר משהו מסכם על זה.
כן.
אני חושב שיש פה צומת דרכים בנושא של דור המילואימניקים הזה שיחזור לזירה האזרחית והפוליטית, אחד טובה ואחת הרסנית. הטובה זה מה שאמרתי, להביא את החוויה הזאת של לחימה משותפת ביחד למין שיח נכון. ענייני, שהאחר הוא מישהו שאתה מדבר איתו וצריך להגיע איתו לפתרון ולא אויב. אבל יש עוד התפצלות מזה, שזה מה שקרה באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה. של מיליטריזציה של הפוליטיקה. חוקר בשם ג'יימס דיל כתב מאמר מאוד מעניין על האופן שבו החוויה של המלחמה כל כך מילאה את הפוליטיקה של גרמניה ומדינות אחרות באירופה אחרי המלחמה, שהפוליטיקה הפכה להיות סוג של צבא. אנשי מפלגות לבשו כן. מדים, דיברו כל הזמן על חוויית החזית, היו ארגוני וטרנים, התחלת לראות הצד השני כאויב ולא כיריב, אסור שחוויית המלחמה תוביל
כן, אותנו לשם. כן, אני חושב שגם יש כאן איזושהי בעיה, בלי קשר, בישראל תמיד הגנרלים היו נכנסים מהר לפוליטיקה, ואנחנו ראינו לאורך השנים שלא בכך זה דבר טוב.
תלוי מה הם עושים שם. בדיוק, בדיוק. אין לי התמדדות ואין לי תמיכה.
נכון, אני אומר, לא צריך לבחור אותם רק כי הם גנרלים, צריך לבחור אותם פי מעשיהם, על פי עמדותיהם, וכו' וכו', ואני חושב שזה בעיה, משתמשים בדרגות כדי להצדיק את עצם קיומם. לא. מה העמדות שלך?
נאמר ככה, אם נשמע יותר מדי אנשים שיצאו מהמלחמה הזאת ונכנסים לפוליטיקה, אומרים, אנחנו נאבק על זה וזה פה כמו שנלחמנו בחזית, תדע שאנחנו בבעיה.
אני מסכים. תודה רבה לך שהיית איתנו, פרופסור אורבך, ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אני חושב שזה נושא שהוא קריטי, ואנחנו נעשה עליו המשכים, וכבר דיברנו, נזכרנו את ניר פרגוסון, ועוד רבים וטובים שיהיו אצלנו, אבל אני חושב שהזווית שהייתה כאן היא חשובה, כי מאפשרת לנו גם אולי למצוא דרך לדבר על זה ולהגיע לאיזשהו סיכום טוב יותר בעתיד. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, בעוד כ-50 פלטפורמות קטנות יותר. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
וואי.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.